כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו.
ערב שבת בין השמשות, פרשת שופטים, פרשה שמטילה על עם ישראל את החובה לרדוף אחר הצדק, להילחם בשחיתות ובשוחד במערכת המשפטית. האם מדינת ישראל עומדת בסטנדרטים האלה? האם מדינת ישראל עומדת בפני סכנה לדמוקרטיה? האורח שלנו הוא שר החינוך והפנים לשעבר גדעון סער, שחוזר בימים אלה לתוך המערכת הפוליטית הגועשת. במקביל הוא מחפש שבילים חדשים אל המסורת. תכף נהיה בשיחה על המלאכת מלאכים, על התחלה מחדש, על תפילה ועל תפילין. שבת שלום לגדעון סער.
שבת שלום דוב.
שר החינוך והפנים לשעבר. שמח שאתה פה איתנו.
שמח להיות פה.
עם פרשה ככה אסיסית, עם הרבה נושאים.
קדושה, קדושה ועשירה.
אז לפני שאנחנו נכנסים לפרשה, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה שאני שואל הרבה מאוד מהאורחים שלי. עכשיו יום שישי, ערב שבת, בין השמשות. מה קורה איתך בדרך כלל בשעות האלה בבית?
תקופה הכי יפה של היום, בדרך כלל בעונה הזאת של השנה, בקיץ, אנחנו לפני שבת הולכים לבריכה, חוזרים לא הרבה מדי זמן לפני כניסת שבת, אבל זה התקופה, או הפרק הזמן שאתה משתחרר מהשבוע, נכנס לתוך השבת.
הפייד אאוט של העבודה, של הטלפונים.
זמן שהוא נטו משפחה ו... שבת בעצם אפילו מתחילה קצת לפני כניסת שבת.
יש נרות, הדלקת אצלנו נרות.
כן.
מה, טקס, כל הילדים.
כן. אצלנו כן.
נעים.
כן.
קדושה.
כן, כל אחד כמובן מסתכל על הדברים האלה בצורה שונה. הבית אצלנו הוא בית פלורליסטי מבחינת... הנושא של שמירת שבת, אבל מאוחד מבחינת הייחוד שיש בעצם יום השבת, שהוא באמת שונה והוא מוקדש למשפחה.
יפה.
והוא מנוטרל מהלחצים, המתחים והעשייה של כל השבוע.
שבת באי נפש, כמו נכון? שנאמר במקרא. בואו נחזור למקרא, פרשה קדושה, כמו שאמרנו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר הוויה אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. והמשפט האולטימטיבי אולי ביהדות, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר הוויה אלוהיך נותן לך.
כן, בעצם אפשר לראות פה את הבסיס גם של העקרונות של שאנחנו היום חיים לפיהם, של העקרונות של המשפט המודרני, של השלטון החוק, שוויון בפני החוק. לא לשאת פנים במשפט.
שמה זה אומר בעצם? שמישהו בעל שררה מגיע, אז אתה נותן לו יחס מועדף בעצם.
זה יכול ללכת לכל מיני מישורים. זה יכול להיות גם, אתה יודע, יש גם לא תהדר דל בריבו.
זאת אומרת, דווקא לרחם על מישהו בגלל שהוא
להיות,
מסכן.
או לפחד ממישהו שהוא בריון. זאת אומרת, יש לא להכיר פנים, זה לא להיות מושפע מהפרספציה של בעל הדין שנמצא לפניך. זה דבר מאוד עמוק שיש לו הרבה אפשרויות. כמובן שאנחנו באופן אינסטינקטיבי אומרים זה להקל בדין עם המיוחס. אגב, היום זה הדבר הכי קשה. אבל יש הרבה מאוד אפשרויות בחיי היום-יום, והדבר החשוב הוא להיות מונחה על ידי עקרונות וסטנדרטים אחידים. ולא עקרונות וסטנדרטים בוא נגיד חוקים יבשים גרדה, אלא מעל כל זה מרחף העניין הזה של צדק.
אתה יודע, אומרים פה...
צדק, צדק, זה שנאמר פעמיים צדק, צדק תרדוף, אני אומר, תמיד יש שני בעלי דין. אתה לא יכול לעשות צדק רק עם צד אחד. אתה צריך תוצאה שהיא תהיה צודקת בשני הצדדים שלה.
אתה יודע, אמרת לי לפני שנכנסנו, שפעם קראו לך, או קראת לעצמך בבדיחות הדעת, שר המשפטים המיועד לשעבר.
אמת.
נכון? כי תמיד רצית להיות שר המשפטים.
לא תמיד, הייתה תקופה.
הייתה תקופה.
לפני שקיינתי בפעם הראשונה כשר, ב-2009, חשבתי והנחתי שאני אהיה שר המשפטים.
כי אתה עורך דין, יש לך השכלה משפטית.
נכון, והייתי גם תמיד פעיל בוועדת החוקה של הכנסת, ועסקתי בתחום המשפטי.
וזה גם מתאים לך.
אבל בסופו של דבר אני מברך את היום שהלכתי להיות שר חינוך.
כן.
או נשלחתי להיות שר חינוך והלכתי ברצוני. ובסופו של דבר, בלי לפגוע, שני משרדים מאוד מאוד חשובים, חינוך יותר חשוב.
כן, אבל אתה יודע למה אני אומר משפטים דווקא? כי זה, ככה נפתחת הפרשה, פרשה חשובה, ואומרת אם לא יהיה צדק, אם לא יהיה משפט, אם מערכת המשפט לא תהיה נקייה, לא נרש את הארץ, אי אפשר להתקיים.
נכון. ותראה שאחר כך כשנדון בנושא של המלך, אז גם ההכפפה שלו לסטנדרטים מוסריים וערכיים מסוימים, היא שתקבע האם הוא יוכל להאריך ימים על ממלכתו וצאצאיו איתו או לא.
נכון.
כלומר, כל העניין הזה מותנה בשמירה על סט הערכים התורני, לצורך העניין, הערכי.
אבל זה לא רק שמירה, כתוב פה תרדוף. אתה צריך כאילו ללכת ולחפש את זה ולדחוף את זה. נכון. זה לא רק כאילו להגיד, ואני רוצה לשאול אותך, כיוון שאתה...
צדק זה צריך הרבה פעמים להיות אקטיבי ברדיפת
אקטיבי
הצדק.
אקטיבי ותקיף.
נכון, הפושע הוא מסתיר את פשעיו, ואתה צריך ללכת לאתר את הראיות. אתה צריך לבצע מאמץ, לפעמים קל לו להתאמץ, ואין ספק שרדיפת צדק היא כרוכה גם בממד של דרישה וחקירה, והיא כרוכה במאמץ אקטיבי.
תגיד, אתה חושב שאנחנו נמצאים במצב הזה היום במדינת ישראל, שאנחנו באמת רודפי צדק, שבאמת מערכת המשפט נקייה כמו שהיא צריכה להיות, מערכת התביעה מספיק נקייה, באמת לא מכירה פנים. אתה יודע, זה לא סוד שזה אחד הנושאים הגדולים עכשיו במדינה. איך אתה מרגיש מול הפרשה הזאת?
יש לנו מערכת משפט, קודם כל, עצמאית, שזה דבר מאוד חשוב.
אבל מאיימים עליה, מאיימים על עצמאותה.
היא עצמאית, אין פגיעה בעצמאות שלה, ואני לא מזהה סכנה אמיתית לעצמאות שלה, ואין לנו מצב שבו היינו בעבר, שהיה צריך בשנות ה-70, נגיד השופט ברק בזמנו, שהיה יועץ משפטי לממשלה, לדבר על מבחן בוזגלו. זאת אומרת, היום אין שום ספק שכל חשד כלפי אדם, לא משנה מה הוא מעמדו, הוא נחקר והוא נבדק.
היום
ויש אולי... כאלה שטוענים שאפילו המטוטלת עברה לצד השני.
זאת אומרת שאם לא קוראים לו בוזגלו, או קוראים לו נתניהו, או מישהו אחר בעל שם...
שההסתברות שאיש השררה הסתבך בפלילים, לצורך העניין, מעצם העולם שבו אנחנו חיים, והאקווריום הזה שבו ענייני הציבור מתנהלים בימינו, היא הרבה יותר גבוהה משר של אחד האדם.
באמת? אתה באמת אומר את זה מתוך ידיעה, או שזה מה שהיית רוצה שיקרה?
אני חושב שקודם כל, הסתברותית, זה בוודאי המצב. רמה הסתברותית.
לא, אני מתכוון לזה שאנשים, בעלי שררה, יש להם יותר כוח ויותר אמצעים להסתיר את פשעיהם, לקחת עורכי דין יותר חזקים ויקרים, כן, לעשות גם, הרבה יותר מניפולציות.
אבל גם האמביציה בחקירה ובתביעה
יותר
הרבה
גדולה.
יותר גבוהה. וגם התביעה הציבורית וההד התקשורתי מכביד מאוד להתעלם מהדברים האלה. ככה שאני לא חושב שיש לנו סיכון במובן הזה. יכול להיות שיש לנו סיכון במובן של סטנדרטים. זאת אומרת שיש לנו מרחב גדול של שיקול דעת. אני בזמנו, כשהייתי חבר כנסת, התעסקתי על זה הרבה עם הנושא הזה, ובין היתר חוקקתי את חוק הגנה מן הצדק, שמאפשר לבית משפט, כהגנה מקדמית, לבטל אישום שביסודו יש חוסר צדק, מטעם התביעה. נגיד, אפליה פסולה בין, בין, חשודים שונים וכדומה. זה לא שאין לנו בעיות. יש לנו בעיות עמוקות. יש לנו גם בעיות של פרספציה. כל מערכת היא מוטט. אני חושב שהמערכת במדינת ישראל היא באופן כללי, גם המערכת, אני מסתכל גם על התביעה וגם על השיפוט ביחד, יש לה הטיה מסוימת לכיוון של התביעה.
באמת?
כן. זאת אומרת, אם אני מוטרד ממשהו כדבר מערכתי, הוא מחוסר האיזון בין הזכויות של האזרח הפשוט, לצורך העניין, לבין העוצמה של המערכת.
שיכולה בעצם לגמור בן אדם רק אם היא מגישה, מתחילה בהליכים נגדו
כבר. נכון, ופה תגיד, האדם החזק יש לו יותר כלים להתמודד איתה, ופה אתה צודק, אבל עדיין היא מאוד חזקה.
גדעון, נצא רגע להפסקה, ותכף נחזור אל משפט המלך שנמצא בפרשה. היו עמנו. שלום, חזרנו עליכם, אנחנו פה בפרשת שופטים עם גדעון סער, ובדיוק הגענו לאחד הקטעים היפהפים והמיוחדים בפרשה הזו, משפט המלך. אני אקרא קצת. כי תבוא אל הארץ אשר הוויה אלוהיך נותן לך, וירשתה וישבת בה, ואמרת, שימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביב אותי. בסדר, שום תשים עליך מלך אשר יבחר הוויה אלוהיך בו מקרב אחיך, תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. אולי אתה רוצה לקרוא איתי קצת, גדעון.
רק לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את העם מצרים למען הרבות סוס, ואדוני אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו וקרא בה כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את אדוני אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל.
איזה יופי. מה אתה אומר על פרשת המלך הזו? קודם כל, על זה שצריך מלך, שיש מלך.
יש מלך, אתה יודע, כשאתה נכנס לזה, יש מלך בתנאים המקראיים. בשביל זה צריך מועצת חכמים, בשביל זה צריך שתהיה נבואה עוד פעם בישראל. עדיין לא כל כך פרקטי בימינו. אבל בהחלט חלק מהאידיאל השלטוני, אבל הייתי אומר אידיאל שלטוני שונה, מלוכה שונה, מלוכה שהיא לא יכולה להיות אינסטרומנטלית לעשיית הון או להפקת איזשהם טובות הנאה כלשהן, והיא גם מאוד מחוברת להתוויה התורנית, ומפה היא גם שואבת את הכוח שלה.
תראה, השאלה אם יכול להיות דבר כזה, כן, הרי אפילו דוד מלך ישראל חי וקיים, כן, אולי גדול המלכים הנערצים בתרבות שלנו, ברגע שהוא נהיה מלך, ברגע שהוא תפס את הכוח, אז הוא כבר לא הקשיב לכל הדברים האלה, וזה קורה לכל אדם.
קודם כל זה האידיאל.
זה האידיאל.
אנחנו צריכים אידיאל בשביל לשוף אליו ולחתור אליו ולהתקרב אליו ככל שיותר. ודוד המלך, בשונה נניח משאול המלך, יכול היה לומר חטאתי לאדוני.
היה לו
וידע לקבל את האחריות כאשר הוא סטה מהשורה. אבל מצד שני, אם אנחנו מדברים על וכתב לו את משנה התורה הזאת, דוד המלך הוא גם מופת למלך מאמין.
כן.
למלך,
כל ספר תהילים מעיד באמת, על הדבר באמת. הזה. גם קראת על הבן שלך דוד, נכון?
נכון.
זה על דוד המלך, נכון?
זה קודם כל גם על דוד סבי זיכרונו לברכה, וגם על דוד המלך.
אוקיי. לבלתי רום לבבו.
אתה מזכיר את תהילים, ותמיד שאני קורא פה את רק לא ירבה לו סוסים, אני נזכר בפסוק מתהילים, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד עמוק, לא בפאר והדר של הרבה מאוד סוסים שיוצאים מלפני המלך, אלא בצד האמוני של מאיפה נובע הכוח האלוהי, והוא זה שמאפיין את המלך שלנו.
תגיד, זה יכול להיות בכלל שיהיה מלך כזה? כי הנה, אם תסתכל אפילו היום על השלטון, אין לנו מלך, אבל יש לנו ראש ממשלה, שהרבה שנים הוא כבר ראש ממשלה, ומחזיק בידו הרבה מאוד כוח, ואתה רואה שמשהו משתבש, שמשהו בנורמות משתבש, שהמנהיג נוטה לראות את עצמו זהה עם העם, עם האומה, ובכלל לא מפריד, הוא מתחיל לחשוב שטובתו היא טובת העם, וטובת העם היא טובתו.
בוא נשתדל להתמקד בטקסט, כי הטקסט הוא לא עושה מקרא לראש ממשלה בממשל פרלמנטרי, אלא הוא מתייחס למלך על פי התפיסה היהודית המקראית.
אבל גם הוא נבחר באופן דמוקרטי.
שום תשים עליך מלך. אבל איפה שאני חולק עליך, זה שאתה מסתכל על מערכת המגבלות, שבוודאי במדינה כמו מדינת ישראל, מוחלת על השליט, מבחינת הדברים הפעוטים ביותר, איזה נועלים צריכים להיות, זה לא תפיסה מלוכנית של עמים אחרים שבהם למלך מגיע הכל. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד פה, שזו נקודת המוצא שבמידה רבה נותרה גם בשיטה שלנו.
אבל אתה לא חושש שכאשר מנהיג אוסף ואוגר בידיו כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה מפלגות בעצם שהם בעצם מעשה ידיו, כמו שאנחנו רואים בימינו, כל כך הרבה מוסדות שלטוניים שבעצם מונו ונשלטים על ידיו, זה מסוכן, יכול פתאום לצוץ לנו פה משטר מלוכני. יש סכנה כזו.
אני לא חושב שאנחנו קרובים למשטר מלוכני, אני גם לא חושב שאנחנו קרובים למשטר המלוכני המקראי, שיש עליו סייגים רבים מאוד, שהיום לא רלוונטיים. אני חושב שיש במערכת החיים שלנו הרבה מאוד סייגים. יש שאלה אחרת שהיא לא קשורה לעניין של המלוכה, כי המלוכה היא בלתי מוגבלת, והיא גם
עוברת לילדים.
דבר שאנחנו לא יכולים לחיות איתו.
אולי גם את זה נראה בסוף.
אני חושב שדרושה הגבלה על הכוח, זאת אומרת, דרושה הגבלה, אני מאוד מאמין במגבלה של קדנציות.
כן.
אבל זה בוודאי לא מתיישב עם התפיסה של המלוכה לפי המקרא.
כן, אבל אם לא מלוכה, אז כדאי להגביל.
זה תפיסה מעודכנת, אני חושב. זו תפיסת העולם שלי.
כמה קדנציות היית נותן לראש ממשלה ברצף?
תראה, במדינת ישראל זה צריך להיות קשור למספר שנים. לא רק למספר קדנציות.
אוקיי, כמה שנים?
אני חושב ששמונה שנים, שזה יוצא מנקודת הנחה של שתי קדנציות של ארבע שנים, זו תקופה
מספיק.
נכונה, זו תקופה בהתחשב בעומס האדיר של התפקיד הזה. יש תפיסות אחרות דרך אגב.
אבל זו התפיסה שלך.
כן, ללא ספק, אני תמיד דגלתי בזה ולא שיניתי דעתי.
תראה, אני חייב להזכיר, אנחנו קוראים טקסט מקראי ואתה קורא כל כך יפה, ואני יודע גם שאתה מעיין במקורות, שאתה לא רק בן של מורה לתנך, אתה גם אב למורה לתנך.
נכון.
אתה מוקף בתנך.
הוא מאוד מתגאה בשני הדברים האלה. גם הבת שלי, הבחורה, שסיימה את לימודי ההוראה, היא כבר מכינה על בגרות בתנך. ואימא שלי כמובן שכאשר הייתי ילד והיינו רואים בבית ביחד את חידון התנך, היה רצוי מאוד שאני ידע להשיב נכון לשאלות שנשאלות למתחרים.
היא ישבה איתך, קראתם ביחד?
הייתי יכול לעזר בבית, וללא ספק היה בית שהייתה בו אהבת התנך.
ואיך היום? התנ"ך הוא מדריך לחיים שלך? הוא משמעותי באורח חייך?
התנ"ך הוא משמעותי מבחינתי, אבל כל ארון הספרים היהודים, ארון הספרים היהודי הוא משמעותי בעיניי. כן. זאת אומרת, אני מסתכל על כל היצירה התרבותית העשירה של העם שלנו, שהיא בעצם שייכת לכל אחד מאיתנו, וזה דבר ש... כל אימת שאני יכול, אני משתדל...
אתה לומד, יש לך חברותה?
כן, כן, יש לי הרבה מאוד שנים, יש לי חברותה.
עם מי אתה לומד חברותה, אם יורשה לי לשאול?
היום אני לומד עם חבר מירושלים, ועוד חבר מאזור המרכז, לעתים קצת יותר נדירות, והרבה שנים למדתי עם הרב שפירה, בישיבת פתחי עולם בירושלים, הייתי עושה את זה בזמן דיונים בכנסת, בהצעות אי אמון בממשלה.
אתה אומר שלא יהיה ביטול תורה,
הייתי מגיע להצבעות, הייתי מגיע להצבעות.
אבל מה, מתחת ככה?
לא, לא.
בזמן.
הייתי נוסע לשם, זה היה לא רחוק מהכנסת, וחוזר עד ההצבעה.
מה החומרים האהובים עליך בלימוד?
מאוד מגוון.
גמרא, תנ"ך, משנה.
חומש, רמב״ם.
רמב״ם אתה אוהב?
כן, גם ספר המדע, גם ספר המצוות, גם הלכות מלכים ומלחמותיהם, אפרופו מלכים. כמה שאני יכול יותר, לצערי, אני לא יכול כפי שהייתי רוצה.
תגיד, מה המשמעות של השינוי המשמעותי הזה שעשית בשנים האחרונות בחייך?
עשיתי שינוי משמעותי.
אתה יודע, שבירת שבת.
עשיתי...
יותר יהדות נכנסה לחיים שלך.
עשיתי שינוי הדרגתי, אבל תמיד המרכיב היהודי, המרכיב של הזהות היהודי, היה לו משמעות מאוד גדולה מבחינתי.
אבל הוא לא בא לידי ביטוי. נגיד, המשפחה הראשונה שהקמת הייתה לגמרי חילונית, נכון? כאילו, מבחינת תורה חיים.
אין כזה דבר שהוא לגמרי חילוני.
בארץ לא.
אין כזה דבר לגמרי חילוני. יש תמיד אצלי ארבעה מועדים בשנה שאני הולך לבית כנסת.
מה הם?
כזה דבר. יום כיפור, הקפות שניות.
סוכות.
מגילת אסתר. ראש השנה.
וואלה.
אז אין כזה דבר שהוא לגמרי חילוני. הייתה אצלי התפתחות הדרגתית, שקולה, במשך השנים.
שממה היא נבעה? תסביר לי את העומק שלה.
היא נבעה ממה שאני יכול לקחת על עצמי, מאיך שאני רוצה לראות את החיים שלי, ממה שאני רוצה להעביר לילדים שלי.
זה נראה לי הסיפור.
זה חלק מרכזי בסיפור.
כי הרגשת... ודאי
שאני הייתי פעם שנייה אב, אז אני מסתכל על הדור הבא, על מה שאפשר להעביר, וכל אחד הוא, כמובן, האדם הדתי, הוא מעביר את אורח החיים הדתי. אני לא אדם דתי. אבל מאוד חשוב לכל אדם, שהנושא היהודי חשוב לו, והוא משמעותי בזהות שלו, להעביר משהו לדור הבא. אני חושב שהשבת בכל שלב בהיסטוריה על המשקל עצום, אבל בעולם הטכנולוגי המטורף שאנחנו חיים בו, בקצב החיים הנוכחי שלנו, להפוגה הזאת יש ערך אדיר.
אני מסכים איתך לחלוטין. עכשיו, מה באמת...
איזה עניין...
השבת היא מאפשרת הפסקה.
עניין חברתי, עניין תרבותי, עמוק מאוד.
אבל יש עוד דברים, נגיד כשרות...
אני, תראה, אני לא אוכל בשר וחלב ביחד, ואני לא אוכל...
חזיר.
חזיר, ואני לא אוכל מאכלי ים.
אבל אתה לא מחפש תעודה.
אבל אני לא מחפש תעודת כשרות במסעדה שאני נכנס אליה.
בעצם, גדעון, אתה...
אז אני משתדל לעשות את הדברים שאני מרגיש שאני יכול לעשות אותם, ושחשובים לי.
אתה בעצם דתי תרבותי. אתה יהודי תרבותי. זאת אומרת, אתה מסתכל על היהדות כתרבות.
אני מגדיר את עצמי...
הוא אומר, מה אתה לוקח ממנה?
אני מגדיר את עצמי כיהודי מסורתי. אדם דתי, הוא לא יכול לבחור איזה מצווה לשמור ואיזה מצווה לא לשמור. אין דבר כזה.
זה הכל או לא כלום?
אני לא אדם דתי, אבל אני אדם שהזהות היהודית חשובה לו, המסורת חשובה לו, ואני מסתכל על המסורת לא רק כדבר מעבר שאנחנו נושאים איתנו, אלא כדבר שיש לו כוח מקיים בחיי האומה. זאת אומרת, הלכידות שלנו סביב השורש המשותף הזה, יש לו כוח אדיר בקיום של האומה גם בעתיד.
תגיד, תפילה יש אצלך? אתה מתפלל, יש לך פנייה אל הגבוה, אל הנשגב, לאלוהים, איך שתקרא לו?
אני אומר ברכות השחר.
וואלה, כל יום?
כן, אבל אני לא מקיים את מה שיהודי דתי מקיים כל יום מבחינת התפילות. דווקא לא באופן סדיר. עוד פעם, כל אחד הרי עושה דבר כזה, עושה דבר אחר. אני משתדל את הדברים שאני לוקח על עצמי לעשות כמו שצריך.
אבל אמונה יש?
אמונה בוודאי. אמונה בוודאי. אבל אני הייתי אומר, אמונה זה דבר שהוא מאוד סובייקטיבי, ואמונה הוא דבר ש מאוד קשה להנחיל אותו.
נכון.
הייתי אומר שהקודקס התרבותי שלנו, אפילו לאלה מאיתנו שהם לא יהודים מאמינים, הייתי מאוד רוצה שתהיה זיקה למקורות העשירים האלה, ולצערי זה לא ככה היום. וזה דבר מאוד חשוב כדי לשמור על אותו גרעין שמשותף לכולנו, חילוניים, מסורתיים, דתיים, חרדים. זה בעל חשיבות מאוד מאוד גדולה.
כן.
קודם כל ההיכרות עם הטקסטים האלה.
כן. לא להיות בורים בעמי ארצות בעצם.
נכון, כמו שאמר חזן בשעתו, נכון, נדמה לי. כן, רצינו כן. לגדל דור של אפיקורסים
וגידלנו דור של עמי ארצות. אז איך באמת עושים את זה?
מאוד חשוב.
חינוך דתי לכאורה יגידו לך זה הפתרון.
לא, צריך ליצור גרעין משותף. אגב, הגרעין הזה הוא לא רק גרעין בתחום היהודי, אבל צריך ליצור גרעין משותף יותר גדול לזרמים השונים במערכת החינוך שלנו. זה דבר מאוד חשוב, לא פשוט לביצוע.
מה זאת אומרת? להרחיב?
אתה לא יכול, זה לא פרקטי לבטל את שיטת הזרמים בחינוך. אני לא חושב שזה
גם לא אפשרי פוליטית.
נכון, זה לא אפשרי מכל בחינה, גם בחינה חברתית, לא רק מבחינה פוליטית. זה לא רק המערכת הפוליטית מגינה, זה מגן על זה רצון אמיתי של אנשים שמאמינים באורח חיים שונה.
אז מה כן?
אבל יש גרעין משותף שאתה יכול להרחיב אותו. למשל, לא צריך להיות פיקוח נפרד על ההיסטוריה בממלכתי דתי ובמערכת הממלכתית. ההיסטוריה היא אותו היסטוריה. זאת אומרת, יש דרכים שאפשר באמצעותם להגדיל את המחנה המשותף בין הזרמים, וזה חשוב מאוד לנו כחברה.
אתה ממליץ להתחיל בחדש בחיים, אני מבין, אם להסתכל על איך שחיית בשנים האחרונות.
אני ממליץ לכל אחד לחיות לפי בחירתו ועל פי ליבו. ואני לא חושב שדבר שהוא מתאים לאדם אחד, הוא מתאים בהכרח לאדם שני. כל אחד מתאים לו משהו אחר. כל עוד אדם הולך אחרי ליבו, זה בסדר גמור.
גילית את עצמך מחדש בזמן הזה?
סליחה?
גילית את עצמך מחדש בזמן הזה שעזבת את הפוליטיקה והקמת משפחה חדשה?
לא הייתי אומר
ש... והיית יותר בבית?
לא הייתי אומר שגיליתי את עצמי מחדש. זה בוודאי לא ההגדרה הנכונה. אבל הייתה לי אפשרות לקבל פרספקטיבה גם על החיים הפוליטיים וגם על החיים הלאומיים שלנו, וגם ליהנות מתקופה שונה מאוד עם טמפרמנט שונה מאוד בחיים האישיים שלי.
אז וולקאם בק, גדעון סער. תודה רבה. רבה. שבת שלום.
תודה רבה. תודה דוב.
שבת שלום גם לכם. בשבוע הבא פרשת כי תצא. שבת שלום ומבורך.